שלום וברכה. הנצרות חודרת לפעמים לתוך ההכרה הציבורית שלנו. אין היום כמעט בעיה לדבר על ביטויים כמו חג המולד שמח לכל מאזיננו, או חג הסילבסטר וכדומה, תאריכים המציינים את היווסדה של הנצרות, ולא תמיד אנחנו בציבוריות שלנו מודעים למשמעות של האמירות האלה. עלינו לזכור שהנצרות נולדה ונוצרה בתור תגובה ליהדות. הנצרות זקוקה ליהדות כדי להגדיר את עצמה, מה שאין כן היהדות שאיננה זקוקה לנצרות כדי להגדיר את עצמה. אבל מהו התוכן הבסיסי של התורה הנוצרית? הנצרות טוענת שעם ישראל בעצם הפסיק להיות עם השם, חדל מלהיות ראוי לברית המיוחדת בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושהכינוי ישראל, המעלה של ישראל, עברה אל הכנסייה. הדבר הזה משותף עבור כל זרמי הנצרות, בין הקתולים, בין האורתודוקסים, בין הפרוטסטנטים, ואפילו אצל הפרוטסטנטים אוהבי ישראל, שבעצם מזהים את עם ישראל בתור הכלי הנכבד שדרכו הופיע ישו, שדרכו התגשמה האלוהות כדי לגאול את העולם כולו. בעצם אפשר לומר שכל זמן שהנצרות היא נצרות, היא נאמנת לעצמה, היא מוכרחה לראות את עצמה בתור מי שהזהות ישראלי אצלו, אפשר לקרוא לזה במילים פחות עדינות, גניבה של זהות. כי הרי הם אומרים כך בתפילות שלהם, במיסה של יום ראשון, אנו ישראל עם קדושך, ומתכוונים לכנסייה. יחד עם זאת, לא חייב להיות דווקא יחס עוין בפועל, כלפי היהודים. יכולה להיות גם מדיניות של נחמדות, של מיסיון, ואפילו עידוד של הציונות. אבל בסופו של דבר, יש מאחורי האמונה הנוצרית אי השלמה עם הקיום היהודי כפי שהוא. יש פה יריבות על הזהות ישראל. השאלה היא איך הדבר הזה נולד. אפשר לומר שהאינטואיציה הבסיסית של הנצרות היא, דבר שהוא מאוד קשה לאוזן יהודית לשמוע, שהאלוהים נהרג, כלומר ישו, שהוא מבחינתם לא רק משיח ולא רק בן אלוהים, אלא הוא האלוהים בעצמו, לפי אמונת השילוש, שהוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. האמונה הזאת העושה אדם אחד מישראל לאלוהי העולם הנהרג על הצלב, מה שהטיל את האשמה של רצח אל על העם היהודי במשך שנים רבות, העמדה הזאת מתחילה מאיזה מין הכרה כפולה. מצד אחד, שהמקור של דעת אלוהים נמצא בעם ישראל. ומתוך כך, יש בנטייה, אפשר לומר, המיתולוגית, הפגנית, של העולם ההלניסטי רומי, רעיון כזה שצריך לקחת יהודי אחד ולהפוך אותו לאלוה. דבר כזה כבר מצאנו אפילו אצל יעקב אבינו, שחשש שיהפכו המצרים את גופתו לעבודה זרה. כלומר, הנטייה, אנחנו רואים כבר נטייה קטומה מאוד בנפש של בנפש הקולקטיבית של אומות העולם, לקחת יהודי הרוג ולעשות אותו אלוה. אז מצד אחד, יש בזה כבוד גדול, בסופו של דבר, שמכירים בכך שיש בעם ישראל מקור של קדושה, שיכול להשפיע על כל העמים. מצד שני, יש פה גם הכרה סמויה בזה שהאלוהים בעצם מת. אפשר לומר שזאת תולדה הכרחית של סילוק השכינה, כבר בחורבן בית ראשון, ולאורך ימי בית שני הייתה דעיכה של נוכחות השכינה בעולם, עד כדי שבזמן הופעתה של הנצרות, אפשר לומר, השכינה הייתה לקראת הסתלקותה הכמעט מוחלטת מן העולם. היהודים לא הרגישו בדבר הזה, משום שכל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. אבל עבור שאר העולם, התחושה של הריקות מאלוהות, היא תחושה חזקה, שהיא זו שהולידה את הסולמות שבנו בני האדם כדי להתחבר אל האלוהות, הסולמות של הפילוסופיה או של הדתות השונות, ואחד האחרונים בתהליך, הנצרות. הנצרות שבאה לספק איזשהו רגש דתי מסביב לתודעה שהשכינה נסתלקה מן העולם, שהנבואה כבר איננה מופיעה יותר, ושדבר השם הפך להיות חתיכת בשר. כן, אפשר להבין, אפשר לומר שיש נסיבות מקילות לעולם האלילי שהוא הגיע למיתוס הזה. אפשר להבין את זה בעקבות זה שבאמת עם ישראל היה נתון בזמן הופעתה של הנצרות בשפל המדרגה. אי אפשר היה לעולם להתחבר אל עם ישראל בתור שכזה. אבל עכשיו חזרנו לארצנו, חזרנו לקוממיותנו, נשמת האומה מתחילה לחיות מחדש, והשכינה מתחילה לשוב לציון. הגיע הזמן לגלות לעולם הנוצרי את האמת, שבעצם המושא של האמונה שלהם, הדבקות האלוהית שהם חפצו בה, במקום להיות מופנית אל דמותו של ילד יהודי אחד הרוג על הצלב, צריכה להיות מופנית אל קדושת האומה, אל השכינה ששורה בישראל. ומתוך כך יטיב עם העולם כולו. הרגש הדתי הנוצרי, שהוא כל כך מוטבע עמוק בנפש הנוצרית, בעצם מקורו בתודעה שהשכינה שורה בישראל. הגיע הזמן לגלות את זה לעולם ולהזמין אותם להקשיב לדבר השם שיוצא מתוך התורה שיוצאת מציון ומירושלים.